לחשוב בגדול, פודקאסט לעסקים שרוצים להגדיל מכירות מהדיגיטל. היי, כאן רבקה יעקב, ובפודקאסט הזה נדבר על שיווק דיגיטלי, מכירות אונליין, ואיך לקדם ולפתח את העסק בעולם דיגיטלי משתנה. נצא למסע בתוך הראש של הלקוח הפוטנציאלי שלכם, ונלמד איך לבנות נוכחות אפקטיבית בדיגיטל שמביאה לקוחות. חופש כלכלי. מה אומר לכם המושג הזה? איך הוא גורם לכם להרגיש? מה אתם מדמיינים כשאני אומרת לכם חופש כלכלי? אתם מדמיינים את עצמכם יושבים על חוף הים, אולי באיזה יכטה, באיזה מים טורקיז כאלה, עם משקה ומטריה, וכל הצרכים שלכם ממולאים, יש לכם ארוחת שף, ואולי אתם נמצאים באיזה מלון ספא מפנק, אולי אתם גרים באיזה וילה עם בריכה במקום הכי לוהט בכדור הארץ. כל אחד רואה או חושב על המילים חופש כלכלי בתור משהו שגורם לו לשלווה, לרוגע אולי, לא לצטרך לעבוד יותר לעולם, לעשות רק מה שרוצים. אבל בא לי לאתגר אתכם עם המשפט הזה, כי אני נפלתי איתו, והפודקאסט הזה הולך להיות קצת שונה הפעם, הוא הולך להיות סופר חושפני, כך שאני עדיין אפילו מתלבטת אם להוציא אותו לאור או לא להוציא אותו לאור. אני הולך לספר לכם על הדרך שלי, שאני עברתי בכל מה שנוגע לעולם הכסף עד היום, ב-13 שנה האחרונות, ולהסביר לכם למה בעצם המונח חופש כלכלי, זה מונח שטבעו לנו במוח ולימדו אותנו מה אנחנו אמורים לצפות ממנו, כשמאוד מאוד יכול להיות שהתת מודע שלכם, או אולי אפילו הנשמה שלכם, מסתכלת על המילים האלה, על הצמד מילים האלה, חופש כלכלי, כמשהו אחר ושונה ממה שאתם יכולים בכלל לנחש אותו. ואני אתחיל אולי אפילו ישר מהפאנצ'ליין של הסיפור. אני יצאתי למסע בעקבות הכסף לפני קרוב ל-13 שנים, כשהייתי עצמאית בפעם הראשונה. ראיתי שיש פער מאוד מאוד גדול בין איך שאני חווה את העולם, איך אני רוצה להרגיש ואיך אני רוצה לקבל את הכמות הכנסות שלי, לבין מה שקורה בפועל. זאת אומרת, אם אני דמיינתי שאני אמורה להרוויח מיליון דולר בשנה, וההכנסות שלי בפועל היו 1,000 דולר בחודש, או 1,000 דולר בשנה, או אני כבר לא זוכרת כמה, יש פה פער אדיר בין איך שאני חוויתי את זה, לבין איך שהמציאות הראתה לי. ולא הבנתי למה זה קורה, לא הבנתי למה יש פער כזה גדול. זאת אומרת, מבחינתי זה היה רק, אני צריכה לעבוד יותר קשה, אני צריכה להשקיע יותר, אני צריכה לעשות יותר שעות, אני צריכה להביא יותר פרויקטים, אני צריכה, אני צריכה, אני צריכה, כל היום אני רק צריכה. וכשהתחלתי את המסע הזה, לא הבנתי שום דבר שקשור לתודעה, לא הבנתי שום דבר שקשור לתתמודה, לא הבנתי שום דבר שקשור לעולם הרוח, כלום, הייתי מנותקת, אפשר להגיד הייתי עיוורת לחלוטין, למה באמת קורה, כי המציאות שלנו היא שיקוף אחד לאחד של כל מה שקורה בתוכנו פנימה, בתוך העולם שלנו, ואם נשווה את זה רגע אותנו לכלי, אז אנחנו אולי הכלי החיצוני, אבל בחלק הפנימי מה שקורה זה הרבה הרבה יותר גדול ורחב ממה שהגוף שלנו בכלל יכול להכיל את זה. זאת אומרת, אם הגוף שלנו יש לו צורה מסוימת, התת מודע והעולם האנרגטי והשדות האנרגטיים והעילה שלנו וכל מה שעצור בתוכה וכל הגלגולים והכל, זה הכל במין מרחב שהוא הרבה 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 יותר גדול מסך המרחב של הגוף שלנו. זאת אומרת, אנחנו הולכים איתנו כמו מין גלים ענקיים שמהדהדים מכל מיני כיוונים ומכל מיני זוויות, שמדברים בעצם דברים שאנחנו לא יודעים לקרוא אותם, לא יודעים לנחש מים ולא יודעים שהם בכלל משפיעים עלינו. ואני הייתי עיוורת לכל זה. ואם נחזור רגע לשאלה של חופש כלכלי, אז אחרי כל המסע שעשיתי, ואם יהיה לכם כמובן סבלנות להקשיב לו, אני אמשיך ואתאר אותו בהמשך הפודקאסט, אני רציתי להגיע למצב שיש לי חופש כלכלי, כי הגעתי למסקנה שדי, נמאס לי, בעוד דקה אני בת 50, לא רוצה יותר לדאוג לכסף, לא רוצה יותר להיות תלויה בשום עבודה, בשום לקוח, בשום חודש טוב או חודש רע, אם יש פרויקטים, אין פרויקטים, מה קורה במצב המדינה, יש מלחמה, אין מלחמה, יש פיגועים, אין פיגועים, יש מבצע, אין מבצע, לא רוצה. אני רוצה לדעת שיש לי מספיק כסף לכל צרכיי, לכל הצרכים של הבנות שלי, לפרנס את המשפחה, לכסף לשכר דירה, כסף לכל מה שמחיה, אוכל שיהיה לנו בבית, בגדים, ואחר כך גם אם אני רוצה שיהיה לי קצת בילויים, סרטים, ספרים, קורסים, סדנאות, חול. חיים לא עכשיו חיפשתי להיות איזה מיליונרית, למרות שכן, למה לא? זה לא, תמיד אנחנו אומרים שמיליונרית זה דבר רע. אבל במודעות שלי, אמרתי, אני לא רוצה לדאוג לכסף, אני רוצה לדעת שיש לי אותו. לא חיפשתי להיות ברמה של שרי הריסון, אבל חיפשתי להיות ברמה שאני לא צריכה לדאוג יותר. אמרתי, אני רוצה חופש כלכלי. כשאמרתי את המילים האלה, כנראה התחלתי ליצור איזשהו סט ריאקציה מאוד מוזרה, שנוצרה לי בסופו של דבר. To make the long story short, מסתבר שהמילים עצמם של חופש כלכלי אצלי בתת מודע שלי מתפרשות כדבר רע, כדבר שהוא בכלל לא משהו שאני רוצה לשאוף אליו. ואני אסביר לכם ואני אספר לכם למה הכוונה. לפני חצי שנה בערך התחלתי איזשהו תהליך של התפתחות עצמית. עשיתי לעצמי ככה מתנה לגיל 50, אמרתי שעד עכשיו חייתי ברמה מסוימת, ידעתי דברים מסוימים, ראיתי דברים מסוימים, אבל זה לא קידם אותי לאן שאני רוצה. הגעתי לסוג של מבוי סתום, והרגשתי שיש בתוכי דברים אחרים שצריכים לצאת החוצה. משהו הרבה יותר גדול, משהו הרבה יותר מדויק. רציתי למצוא את עצמי, את הקול שלי, את האותנטיות שלי, ולהביא אותה לעולם. אז יצאתי למסע של התפתחות עצמית כזו, וזה בא כמובן מתוך הרצון לקדם את העסק ולהתקדם בו ולהגיע ליותר לקוחות ולעזור ליותר אנשים ולהיות היזמית שתמיד רציתי להיות. ומצד אחד קרה תהליך מאוד מאוד מעניין שהמון המון חומות שהיו בתוכי פשוט נפרצו. והתחלתי לגלות את האני האמיתי שלי שהוא הרבה יותר נינוח, הרבה יותר רגוע. לא שואף לעוד פרויקטים, עוד דברים ועוד, אלא מחפש את הכאן עכשיו בקטנה, הרבה יותר שמח, מחפש את לרקוד, לשמוח ולצחוק עם אנשים, יותר מאשר לשבת באיזה פגישות ולהיות איזה מנכלית או לעזור לאיזה מיליון אנשים ולטפוח לעצמי על השכם, אלא מספיק לי לעזור לשניים, שלושה אנשים, שגם אני מרגישה את התרומה שלי אצלהם, והיא מהדהדת החוצה, ממה שלעזור נגיד להמונים, ולהגיש שלא הגעתי לאף אחד. למדתי איכשהו לדייק את עצמי. ואז אמרתי, אוקיי, אז אני מרגישה כלילה יותר, אני מרגישה שמחה יותר, אז גם אמור להתבטא כלפי חוץ, בזה שגם אני מצליחה למגנט יותר כסף, כי אני מגיעה ליותר אנשים, אנשים יותר מתחברים אליי, יותר קל להם להגיע אליי, אבל קרה משהו הפוך לגמרי, זאת אומרת, ככל שנהיה לי יותר קל ויותר כיף ויותר נעים, והאמת שלי יצאה החוצה ועשיתי הרבה יותר פעולות ששמחו אותי, שממש גרמו לי לאושר, נוצר תהליך הפוך שפשוט הכסף הפסיק להגיע אליי. גם ההכנסות שהיו לי קודם איכשהו התחילו להיעצר, משהו גרם להם להיחסם פתאום. ומשום שאני כבר למודעת הרבה הרבה שנים של נושא החסמים ואמונות ומה משפיע ומה לא משפיע, אז שאלתי את עצמי, מה הקטע? מה גורם לי בעצם להגיע למצב של מצד אחד נורא כיף לי ונורא טוב לי, ואני מרגישה נורא רגועה ונורא שלווה, ואני נורא נהנית לעשות את מה שאני עושה, ואני נורא כיף לי לתת לאנשים גם בחינם וגם לשתף אותם וגם לייעץ, אבל כסף לא זורם, בטח לא בכמות שאני רוצה ומצפה לו בשלב הזה של חיי. ואז הגעתי לאיזשהו, תמיד כששואלים, מקבלים איזושהי הדרכה מסוימת או איזושהי תובנה מסוימת, והגעתי לאיזשהו סרטון שדיבר על גלגול נשמות, ואמרתי יאללה, ננסה. עשיתי איזשהו תרגיל כזה של גלגול נשמות, ואמרתי, טוב, לא יודעת, אולי יש שם משהו שעדיין לא ראיתי, כי כבר עשיתי כמה פעמים גלגולי נשמות, וכבר ידעתי שיש לי איזשהו אישו עם כסף, מגלגולים קודמים, אבל פתרתי אותו כי הוא היה כבר במודע שלי. אמרתי, נעשה ניסויים. עשיתי את הנושא הזה, את הגלגול נשמות, סוג של מדיטציה כזאת שלוקחת אותך לתוך הספרייה הקשית, איפה שנמצאים הרשומות של הגלגולים הקודמים שלנו, והגעתי לאיזשהו גלגול, לא יודעת, במאה ה-14 או משהו כזה, וראיתי את עצמי בתור ילד בן 13, שהוא היה ילד למשפחה מאוד מאוד עשירה, משהו כמו הבן של המהרג'ה או משהו כזה, לא הבנתי אם זה אודו או פרס או משהו מהמדינות האלה שגרו בהם אנשים מאוד עשירים, ועמדתי עם הילד הזה, והוא היה נורא נורא עצוב, הוא היה לבוש בבגדים נורא עשירים, כזה מאוד עם רקמת זהב, והנעליים שלהם כזה המסולסלות כלפי מעלה, עם יהלומים, כאילו עם אבנים טובות, והיה לו כזה טורבן על הראש, היה לבוש ככה כמו שאנחנו רואים בסרטים, אבל הוא היה עצוב, וכל מה שהצלחתי לקבל ממנו, זה היה את הווייב של כסף זה כלא, זאת אומרת, אסור היה לו לעשות דברים, הוא היה צריך תמיד להיות תקוע בתוך ההרמון, אסור היה לו לצאת החוצה, אסור היה לו להתרועע עם אנשים אחרים, והוא הרגיש קלו, כמה שהוא היה יותר עשיר, ככה הוא הרגיש את עצמו יותר קלו. ואז היה שם איזשהו סיפור שהגיעו שודדים, חטפו אותו בשביל הכסף, ובסופו של דבר הילד הזה, הם קיבלו את הכסף מהמשפחה, אבל הם תלו אותו. ובגיל 13 סיימתי את החיים שלי בגלגול הזה. ואני הייתי די בטוחה שזה העניין הזה של בזה, בגלל הבצע כסף, זה הבעיה של הגלגול שלי היום. אבל ישבתי עם הילד הזה, וכדי לנקות בעצם את הטראומה שנוצרה, ואת הקרמה ואת הכל, ישבתי לדבר איתו. רגע לפני שהרגו אותו, והילד הזה סיפר לי, שהילד הזה שהוא אני, בגלגול ההוא, אז לא יודעת מתי, הוא סיפר לי שמבחינתו כסף זה להיות קלו, והוא היה מסתכל תמיד בקנאה על הילדים העניים, שהם היו משחקים תמיד בחוץ, הם היו שמחים, הם היו מאושרים, הם היו כלילים, מבחינתו, בעיניים שלו, הם היו חופשיים. ואז זה היכה בי כזה כמו זה אגרוף בבטן, כאילו המונח חופש כלכלי מבחינתו, זה אומר להיות אני. וזה משהו שרציתי בתודעה כל הזמן, ויצר לי מחסום אדיר, שמצד אחד אני נורא שמחה, אני נורא מאושרת, אני טוב לי, אבל זה מתפרש אצלי בתת מודע, כמישהי שהיא ענייה, ולכן כסף לא זורם אליי, כי מבחינתי איך שאני ראיתי אנשים עשירים, אחרי שכבר ניקיתי אלפי ניקויים, אחרי אלף אמונות שכבר הורדתי מהם, אני הבנתי שאני עדיין רואה את האנשים העשירים, כמו שתמיד מראים לנו, בתור אנשים שהם נורא עצובים, נורא עובדים, נורא נורא קשה, מנותקים מהמשפחה שלהם, הם אנשים, בדרך כלל מראים את אנשים שהם לוקחות כל הזמן גלולות הרגעה וכל היום שיקורות רק כדי לא להתמודד עם המציאות. המשפחה מנוכרת אחד לשני, יש להם רק ילד אחד שגם אותו כאילו הם בקושי מדברים אחד עם השני. הארוחות ערב מאוד מאוד קרירות, הם אנשים מאוד בקיצור, אנשים לא נעימים, אנשים שהם לא שמחים. שזה בניגוד גמור לעניים, כמו שאותו ילד ראה, שהם אנשים חמים, אוהבים, משפחתיים. והבנתי שיש לי פער אדיר בתפיסה של המילים חופש כלכלי. כי חופש זה להיות אני מבחינתו. אז חופש לא יכול להיות אחרת. אז חופש כלכלי מבחינתי מעולם לא היה משתמע, ולמרות שלא ידעתי את זה בכלל, הוא לא השתמע כחופשה באיים הקריביים, או להיות מפונפנת באיזה ספא, או מטוס פרטי, או בית על הצוק שמשקיף על הנוף הכי מדהים בכדור הארץ עם בריכה. זה לא. חופש כלכלי מבחינתי, בראייה של הגלגול ההוא, זה לשבת באיזה רחוב מתונף, לשחק גולות, כשאני אהיה מרודה, בלי כסף, ושמחה וצוחקת. וברגע שהבנתי את זה, פתאום נוצר לי כזה מין, איך כזה דבר קורה, ואנחנו בכלל לא מודעים לזה. אז הסיבה שאני מספרת לכם את זה, זה שקודם כל תשאלו את עצמכם, מה זה באמת חופש כלכלי עבורכם? ולא בפוסטרים שאנשים לימדו אותנו. חופש כלכלי זה לא אומר רכב יוקרה. חופש כלכלי זה לא אומר לצאת לחופשה מפנקת. תשאלו את עצמכם באמת באמת מה זה אומר לכם חופש כלכלי. כי אם הדמיונות שכבר לימדו אותנו מה אנחנו צריכים לראות בראש שלנו, או החזיונות האלה איך אמור לראות חופש כלכלי, אם הם היו נכונים עבורכם, אז הם כבר היו מתקיימים. ואם הם לא התקיימו, סימן שהם לא נכונים עבורכם. סימן שהם בכלל לא מדברים אליכם. אני מדברת על זה הרבה, דרך אגב, בהקשר של הצלחה. כששואלים אתכם, מה זה הצלחה עסקית בשבילכם? יש כל כך הרבה סוגים של הצלחה. פעם חשבתי שהצלחה זה שיהיה לי, לא יודעת, 100,000 דולר בבנק. שיהיה לי מיליון דולר בבנק, זה נחשב הצלחה כלכלית. מישהו אחר יגיד שהצלחה כלכלית יכול להיות שהוא הגיע ל-30,000 אנשים בשנה. מישהו אחר יגיד, הצלחה כלכלית זה אומר שהוא הצליח להפיק את הספר שלו ולמכור אותו. כל אחד רואה הצלחה כלכלית בצורה אחרת, או הצלחה עסקית בצורה אחרת. אני היום למשל רואה הצלחה עסקית בתור זה שהצלחתי להשפיע על בן אדם אחר ולגרום לו לעשות את מה שהוא תמיד רצה ופחד מזה. זו מבחינתי הצלחה עסקית. וזו הצלחה שאי אפשר לכמת אותה בכסף. למרות שכן, אני רוצה כסף, אני רוצה שיהיה לי את היכולת לפרנס את עצמי, אני רוצה לא לדאוג לכסף, אבל אני לא יכולה למדוד את עצמי, כי ברמה של כמה כסף הכנסתי, כי זה לא משמח אותי. זה כן מוריד ממני דאגה, זה כן מוריד ממני הרבה עומס, אבל זה לא משמח אותי. מה שמשמח אותי זה שאישה שפחדה לכתוב במדיה החברתית, פתאום פונה ואומרת לי, תקשיבי, אני אף על עצמי וכיף לי, ואנשים פונים אליי ואני כותבת, ואני מצליחה להביע את הקול שלי ואת האותנטיות שלי. מבחינתי עשיתי את זה. אם מישהו אומר לי, וואי, תקשיבי, איך פרצתי קדימה, משהו שלא היה שם קודם, או איך שינית לי את זווית החשיבה. מבחינתי, זה מה שמספק אותי. זה מה שגורם לי את השמחה. לכן תבדקו עם עצמכם. מה זה באמת חופש כלכלי בשבילכם? יכול להיות שאתם חותרים למקומות הלא נכונים. אני אתן לכם עוד דוגמה לגבי חופש כלכלי. תמיד היה לי בראש את העניין הזה שכשאני אהיה מצליחה בעסק שלי, אז אני אראה כמו האנשי העסקים האלה שתמיד לימדו אותנו איך הם אמורים להיראות, עם החליפות האלה והבגדי מעצבים והנעליים היוקרתיות ואולי איזה שעון כזה נורא נורא יקר. אנשים שהם קצת חמורי סבר, מאוד רציניים, מאוד מפוקסים, מאוד יודעים מה הם רוצים. ואני הרגשתי כל הזמן שהנשמה שלי מושכת לכיוון של, קודם כל להתלבש איך שבא לי, שזה לא רלוונטי בכלל, הבגדים החיצוניים, שזה נחמד והכל, אבל עדיין בא לי להתלבש איך שאני רוצה. אבל יותר מזה, אני רוצה להיות שמחה, אני רוצה לצחוק, אני רוצה להתגלגל מצחוק, אני רוצה לעשות שטויות, אני רוצה להגיע למדיה החברתית ולשחק, אני רוצה לפלרטט עם האנשים שאני משווקת להם, אני רוצה לעשות דברים שכיף לי. ונוצר אצלי קונפליקט, כי מה פתאום? הצלחה עסקית זה אומר דימוי אחד,
ואני רואה בראש שלי כל הזמן, בבטן שלי יותר נכון, דימוי אחר. אז עד שלא ישבתי לעצמי את ההבדלים האלה, ובעצם לימדתי את עצמי שזה בסדר להיות גם צוחקת שמחה, מאושרת, להתלבש איך שבא לי, ועדיין להיות מצליחה כלכלית. זה לא סותר אחד את השני. וכשהבנתי שהמערכת דימויים שיש לי בראש היא ממש לא מה שאני רוצה, זאת אומרת, זה כל מיני דברים שנשתלו לי על ידי כל מיני, לא יודעת, אם זה סדרות טלוויזיה, אם זה מגיל ילדות צעירה שלימדו אותנו איך אמורים להתנהג, איך הדברים אמורים להיות. אז תשימו לב, גם החופש הכלכלי שלכם, איך באמת הוא אמור להיות. ואם אני אקח אתכם ככה לתחילת המסע שלי, את הפער ההתחלתי אני הבנתי כשאחד המנטורים שלמדתי אצלו דווקא חשיבה אסטרטגית, אמר שאנחנו נוכל להכיל רק כגודל הכלי שאנחנו בפנים. זאת אומרת, אם אני מסוגלת להכיל $1,000 בחודש, זה בדיוק מה שאני אקבל. אם אני רוצה להכיל $30,000 בחודש, אני צריכה להגדיל את הכלי שלי, את הכלי קיבול. וכשהוא אמר את זה, אני לא הבנתי למה הוא מתכוון. ואז יצאתי למסע. מסע שבעצם הוביל אותי להבין שכסף הוא מחובר לעולם הרוח בצורה שפשוט לא הצלחתי להבין אותה בהתחלה, אבל כסף הוא אנרגיה. אנרגיה זה עולם הרוח. והם לא סותרים אחד את השני. ואפשר להיות נורא רוחניקי, ועדיין עם רגליים על הקרקע. ואפשר נורא להיות מחובר לעולמות עליונים, ולעולמות הטיפול, ולעולמות האנרגיה, ובכלל לדבר על גלגולי נשמות, ולדבר על טטיילינג, ולדבר על ריפוי בצמחים, ועל ריפוי בפרחי בח, ועל כל צורת טיפול אלטרנטיבית אחרת. ועדיין אפשר להיות איש עסקים, נורא נורא ממולח ומצליח. ואפשר להיות נורא נורא שמחים ומאושרים, ועדיין לייצר אלפי שקלים בחודש. והפערים האלה שלימדו אותנו שיש הפרדה מוחלטת בין הדברים האלה, היא פשוט סוג של שקר שהלעיתו אותנו בו. והמסע הזה, אני עברתי אותו במשך 13 שנים, ומה שהכי טלטל אותי במסע הזה היה שלאורך התהליך אני הקשבתי להמון המון גורוים, בעיקר בנושא של עכשיו בוא נעשה affirmation, זאת אומרת נכניס לעצמנו לתודעה כל מיני משפטים שאומרים לנו שאני מצליחה, אני מוכשרת, אני מרוויחה, שגיליתי שהם די בולשיט, כי אם התודעה שלי אומרת שזה לא נכון אז אני יכולה להמשיך להגיד את זה עד מחרתיים. ובעיקר עבדתי בנושא של דמיון מודרך. אני בן אדם נורא ויזואלי, והדמיון שלי הוא מאוד מאוד מפותח, וכשאני מצליחה לראות משהו ולחוות אותו בפנים, סימן שאני גם יודעת שאני אוכל לדייק אותו ולממש אותו במציאות. אז במשך תקופה ארוכה עבדתי על זה שאני ארוויח סכום כסף מסוים. רציתי, שאפתי ל-30,000 שקל בחודש. ובמשך ימים שלמים, כל בוקר, על הבוקר שהייתי פותחת העיניים, דבר ראשון הייתי עושה את הויזואליזציה הזאת, הדרכה מוקלטת כזאת שהורדתי לפלאפון, והייתי מדמה את עצמי עומדת, מחזיקה צ'ק של 30,000 שקל, וככה כל יום במשך כמה חודשים, ולא הרגשתי שקורה משהו, שזה היה קצת מתעתע, כי בסופו של דבר, הדברים נשתלים אצלנו במוח, הזרעים נשתלים, למרות שהתוצאות מגיעות בכל מיני דרכים נורא נורא מוזרות, ולאו דווקא כשאנחנו בדיוק מצפים להם. ובאיזשהו שלב, כשעשיתי את הוויזואליזציה הזאת, באיזשהו שלב התייאשתי, כי לא ראיתי שקורה משהו, שזו הייתה טעות שלי להאמין שזה מה שקורה. ואז עזבתי את זה, זנחתי את זה, והיה איזה קטע שהייתי צריכה להתחיל לחפש אוטו, כי האוטו שלי היה מאפן כבר ישן, והטיפולים עלו יותר כסף ממה שכבר היה שווה לי להחזיק אותו, והחלטתי שאני צריכה אוטו חדש. וככה תקופה מסוימת חיפשתי, ולא הצלחתי למצוא שום דבר שבתקציב, כי אוטו שלי לא היה שווה הרבה. והיה לי אבל בראש ידיעה ברורה, שאני לא רוצה לקנות רכב, עם הלוואה מהבנק. אני לא רוצה להחזיר את זה בתשלומים, אני רוצה רכב עם הכסף שיש לי. וחיפשתי באותו סכום, וכמובן שלא מצאתי במשך תקופה מסוימת. ואז יום אחד, פתאום הקלפים התחילו להסתדר באיזושהי צורה נורא נורא מוזרה. הגעתי לאיזושהי סוכנות רכבים, ראיתי את הרכב שאני נורא רוצה, כמובן שהוא לא היה בתקציב שלי. עשיתי עליו נסיעת מבחן, אמרתי לא יודעת מה שיהיה, ושמתי את זה רגע בצד. כמה ימים אחרי זה, ההורים שלי התקשרו ושלחו לי מתנה של 30,000 שקל, וכמה ימים אחרי כן הגיע לי עוד איזשהו 30,000 שקל לעסק, לאיזשהו עסקה שעשיתי, ואז הלכתי וקניתי את הרכב שרציתי, כמובן בלי שום הלוואה מהבנק, ושכחתי שזה, איך שזה התקשר לי בעצם לזה שאני הייתי במשך ימים שלמים יושבת ומדמה בעיני רוחי, שאני מרוויחה 30,000 שקל. והם פתאום הגיעו יום אחרי יום, 30,000 ועוד 30,000, וקיבלתי אותם, אפשר להגיד עם ריבית, אבל מה שזה יצר לי, קודם כל בהתחלה בכלל לא הבנתי שזה קשור לזה. כשנפל לי הסימון, אז אמרתי, אבל רגע, לא כיוונתי לזה שזה יהיה חד פעמי, כיוונתי לזה שאני רוצה שזה יקרה כל חודש. ואז אמרתי לעצמי, אבל זה לא יכול להיות שכל יום אני צריכה לשבת ולחכות שזה יקרה, ואז אולי זה יקרה מתישהו, עוד פעם לא יודעת מתי זה יבוא, ועוד פעם לדמיין, ועוד פעם להיות בחודשים עם כסף, בלי כסף, בלחץ, לא לחץ. ומשם יצאתי לרעיון הזה של, די, נמאס לי, אני חייבת, רוצה חופש כלכלי. ואז את המשך הסיפור אתם כבר יודעים, כי סיפרתי לכם שזה יצר כבר בלגן מסוג אחר לגמרי. לכן, מה שאני מנסה להגיד פה, תדייקו קודם כל מה באמת אתם רוצים. תנסו להתחבר למונחים עצמם, מה הם אומרים לכם. מה הם אומרים לכם ברמת הנשמה. מה הם אומרים לכם ברמת התתמודה. תשאלו את עצמכם. המוח שלנו עובד טוב ברמת השאלות. אוקיי? לא צריך להיות רוחניקים ולא צריך להיות מחוברים לעולמות נסתרים כדי לקבל תשובה. התשובות מגיעות לנו די בצורה ספונטנית. אנחנו פתאום מרגישים את זה כמו רעיון, כמו איזו מחשבה חולפת. פתאום איזה מישהו אומר לנו משהו ונופל לנו הסימון. איזה מנורה נדלקת לנו מעל הראש. ברגע שאנחנו שואלים את המוח שלנו שאלה שוב ושוב, התשובה מגיעה. אז תשאלו את עצמכם, מה באמת אתם רוצים מהכסף? כמה כסף אתם באמת רוצים? למה אתם באמת רוצים אותו? ואם אתם שואפים לחופש כלכלי, תשאלו את עצמכם, מה זה חופש כלכלי עבורכם? מה חוסם אתכם מלהיות בחופש כלכלי כבר עכשיו? כי מן הסתם, אם אתם מקשיבים לזה, סימן שאתם זקוקים לחופש הזה, אתם רוצים אותו מסיבה כלשהי. אז תבררו קודם כל מהו חופש כלכלי עבורכם, ולא ברמה של מה שמראים לנו באינסטגרם, איך שזה נראה, או ביוטיוב, או לא יודעת, כל החופשות החלומיות האלה, כי זה לא באמת חופש כלכלי. אני יכולה לצאת לחופש ועדיין לדאוג מכסף. חופש כלכלי עבורי, זה לא לדאוג לכסף לעולם. זה אומר שמבחינתי הוא זורם אליי יותר ממה שאני מוציאה אותו. ותדייקו לעצמכם מה זה חופש כלכלי, ואז תשאלו את עצמכם, למה אתם לא שמה? למה לא הגעתם לחופש הכלכלי? ותנו לו תשובות להגיע אליכם. אתם לדעתי תדהמו מרמת הפערים שיש לכם בתת מודע, או בכל מיני דברים שאתם סוחבים איתכם, שזה בכלל לא קשור אפילו לכאן ולעכשיו. דברים שלמדתם בילדות, דברים ששמעתם, דברים שהתמיעו בכם. צאו למסע הזה עם עצמכם. תנסו להבין איפה זה תקוע. ואם עזרתי למישהו בלהזיז איזשהו משהו, או לתת לו איזה הערה, איך אפשר להתחיל ולהתקדם במסע הזה בעולמות הכסף, אז אני ממש אשמח לשמוע את דעתכם על הפרק הזה. וזה אולי הפעם, זה הפרק קצת חושפני שלו, די התלבדתי אם להעלות אותו לאוויר או לא, ו... שולחת את מזלי על פני, מה שנקרא, על פני גלי האתר, ומקווה שזה עזר למישהו. וזהו להפעם, נשתמע בפרק הבא. ביי ביי.